כן, אנחנו סיימנו בעצם באמצע פרק ב' על מידת הזהירות. דיברנו על היצר הרע, ואומר שהיה קיים אז וקיים היום, אני חושב שבעתיים, של מה שנאמר באמת על ידי פרעה, תכבד העבודה על האנשים ויעשו בה ועל יישוב בדברי שקט. כמה אנשים יהיו עסוקים יותר, אז ככה התעניינו פחות בחירות האמיתית שלהם, התעניינו פחות בדברים שבאמת חשובים להם, ויהיו מרוכזים בדבר שאותו הם עושים כרגע. פרעה עשה את זה באמצעות זה שחייב אותם לקושש קש לתבן. אני יודע לעשות את זה באלף דברים אחרות. היום שליטים עושים את זה, כמו שאמרנו, על ידי טיפוח קבוצות כדורגל, או לא יודע, בארצות הברית זה רוגבי, בייסבול, אגרוף, כל מיני דברים אחרים. אנשים מתעסקים עם זה, ואז מניחים לפוליטיקאים לעשות כאוות נפשם בדברים הגדולים באמת. וזה נכון בכל דבר. היום באמת אמצעי התקשורת מקיפים אותך מ-360 מעלות בכל דקה, ואם אדם משתעבד להם, אז אוי ובוי. לדעת את המושג שקיים היום יותר ויותר לצערנו, מה שנקרא גירושי אינטרנט. שמעתם את זה פעם? לא שאנשים מתגרשים באינטרנט, אנשים מתגרשים עם גט שכתוב על קלף ובסרטוט וכו', אבל גירושים מחמת אינטרנט. אנשים מתמכרים לזה ולא יכולים לצאת מזה, וזה פוגע בזוגיות ופוגע בכל דבר. ואוי ואבוי אם מתמכרים לדברים האלה. אבל אני אומר, הדברים האלה של תכבד העבודה על הדברים יעשו בה עלולה להיות נכונה אפילו אנשים שיושבים בישיבה ונותנים גמרא. תמיד יש עוד להכין ועוד להספיק, וזה טוב וזה מבורך שאנשים בלחץ. מה שקצת פחות מבורך זה העובדה שאנשים לא מקדישים זמן ולחשוב מאיפה התחלתי, לאן אני הולך ואיפה אני נמצא עכשיו, אם אני בכלל במגמה, אם אני בכלל בכיוון, אם אני מתקדם או נסוג. אין לאנשים זמן לחשוב על זה, ואנשים זקוקים לדבר הזה לפחות פעמיים שלוש בשבוע, אפילו 10 דקות. לחשוב, להתבונן, להסתכל במפה, לראות לאן אני הולך. ולא סתם, יש פה שביל, אז אני הולך. כי ראיתי עוד אנשים שהולכים, אז אני גם הולך. אתה לא יודע אם הנוצדים שהם קיבלו זה הנוצדים שאתה קיבלת. אתה לא יודע אם הם הולכים בדרך הנכונה או לא הולכים בדרך הנכונה, אתה לא יודע. ואנשים במסע נבוטים מאוד מתפתים. יש שביל, אז הולכים. רואים אנשים אחרים הולכים, אז הולכים. לא. תסתכל במפה, תבדוק את עצמך, איפה אתה נמצא, מה אתה עושה, לאן אתה הולך, אם אתה מתקרב או מתרחק, וכל הדברים האלה. טוב, מה, אני אדבר איתכם על מפות היום, עם Waze ועם GPS ועם כל הדברים האלה, אבל בכל מה שהיה פעם, כמו מה שנוקדים בצבא, להתעסק עם מפות, אז יש צורך לדעת את זה. ובכן, הוא מביא כאן את פרעה הרשע, הוא אומר, סוף הפרק, כן יצאת היצר הרע ממש של בני האדם, כי איש מלחמה הוא מלומד בהרמימות, אי אפשר להימלט ממנו אלא בחוכמה רבה והשקפה גדולה. יצר הרע הוא מספיק חכם כדי לפתות את האדם. ומה שאני מצווח ואומר, שימו לבבכם על דרככם. שלמה אמר בחוכמתו, אל תיתן שינה לעיניך ותנומה לאפיך, ינצל כצבי. החכמינו ז"ל אמרו, כל השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקדוש ברוך הוא. אדם ששם אורחותיו, שמודד אותם. ופשוט הוא, שאפילו אם יפקח האדם על עצמו, אין בכוחו להינצל, אילולי הקדוש ברוך הוא זרוק. כי עץ הרע תקיף מאוד, כמאמר הכתוב, צופה רשע לצדיק ומבקש להעמיתו. השם לא יעזבנו בידו. אך אם האדם מפקח על עצמו, שהקדוש ברוך הוא זרוק וניצול לעץ הרע. אבל אם אינו מפקח על עצמו, ודאי שהקדוש ברוך הוא לא יפקח עליו, כי אם אינו יוכל סמי החוצה. וכי מה שאמרו, נותן זכונה לך, כל מי שהתבודה אסור ללחם עליו, תראו מה שאמרו, אם אין אני לי מילי. כלומר, גם כלפי העץ הרע, וגם כלפי כל דבר. והעץ הרע צריכים להילחם שניים. אם אנחנו לבד, נילחם נגדו, זה לא יספיק. חזק, צריכים להילחם בו שניים. שניים שנלחמים בו, זה האדם והקדוש ברוך הוא. ממלא הקדוש ברוך הוא עזרו, אינו יכול. הקדוש ברוך הוא יכול להילחם בו לבד, והקדוש ברוך הוא לא יילחם בו לבד. כאן בעצם הפרק הזה זה המקור לאמרה הבאית מאוד ידועה ומאוד נכונה, אבל צריך לדעת שלא ימצאו אותו בשבה, אלא כבר הרמח"ל כתב אותה. בשבה תשמעו את זה הרבה, הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו. יהודים לא אוהבים שאומרים להם תעשה את זה ועזרת השם. אז אומרים הקדוש ברוך הוא יעזור אם אתה תעזור לעצמך. אבל זה נכון, הקדוש ברוך הוא עוזר למי שעוזר לעצמו. וכל אדם שעובד ומפקח, אז גם זוכה לסייעתא דשמיא. הוא מרוויח פעמיים. הוא מרוויח גם את עמלו, וגם את מה שהקדוש ברוך הוא נותן. אבל אם הוא לא יעמול, אז גם את זה הוא לא ירוויח. גם את זה הוא לא ירוויח. אם אדם עושה ומשתדל, אז אחרים עוזרים לו, וגם הקדוש ברוך הוא עוזר. אדם שלא משתדל עבור עצמו, מי יעזור? נראה פרק ג' מה שנספיק, שהוא יום קצת, קצת יותר קצר. הנה היה רוצה לפקח על עצמו, זה בבירור חלקי הזהירות. הנה היה רוצה לפקח על עצמו, שתיים הנה השקפות הצריכות. אחת שיתבונן מהו הטוב אמיתי שיבחר בו אדם, והרעה אמיתי שאינו שם. השנייה, למעשים מה שהוא עושה, לראות אם הם מכלל הטוב או מכלל הרע. זה בשעת מעשה ושלא בשעת מעשה. בשעת מעשה שלא יעשה שום דבר מבלי שישקול אותו במאזני זאת היטב. שלא בשעת מעשה שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו. ישקול אותם כמו כן במאזני המשקל, לראות מה יש בהם מהרע למען ימחה אותו. מה מן הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו. אם נמצא בהם מן הרע, אז יתבונן ויחקור בשכלו, איזה תחבולה יעשה לעשות מן הרע ההוא ולהתאר ממנו. אתם פה כמה כללי ברזל. אחד, כמו שאמרנו, נתנו לך איזה מספר, תתרגם אותו לנקודה במפה. אמרו לך, אתה מגיע לנון צדים, נותנים לך 10 ספרות. כן, תתרגם את זה לנקודה במפה, לאן רוצים שתבוא. תדע, תכיר. וכאן גם כן, אתה הולך לקראת הטוב, אתה צריך לדעת מהו הטוב. מהו הטוב, להכיר אותו, לשנן אותו. הדבר הזה הוא בעיקרו על ידי לימוד תורה, לימוד הלכה, אבל לא רק הלכה. ללמוד תורה באופן כללי, כדי להכיר לא רק, לדעת ששבת זה לא רק איך נזהרים בשנייה מסוימת, ממוקצה מסוים או מכלי שני או מכל הדברים האלה, אלא להכיר את השבת, לדעת מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו בשבת. לאן הוא רוצה להביא אותנו? איך מקיימים את השבת? מקיימים את השבת, שוב, זה גם הלכות מוקצה והלכות כפי שני, זה לא רק. ועוד כמה וכמה דברים. שורים בקיום אמיתי של השבת. אדם צריך איכשהו לתאר לעצמו בכל הדברים הקרובים אליו, מהו הטוב האמיתי שיבחר בו. זה כמובן שבת, זה כמובן מצוות בין אדם לחברו, זה כמובן תפילה, זה כמובן עוד הרבה דברים שאנחנו נתקלים בהם, אנחנו נתקלים בהרבה מאוד דברים. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו, לאן הוא רוצה שנגיע? והשנייה, למה עשים משהו ראשי? אחרי שאתה יודע מה צריך להיות, דוקטור מסו שטוס. החלטת לקנות מכונית. יאללה לך תקציב מסוים, חקרת, אמרו לך, המכונית הזאת לא טובה, המכונית הזאת כן טובה. כן, תקנה דווקא מהדגם הזה ולא מהדגם הזה. הדבר השני, אתה רואה עכשיו מכונית, תבדוק אם זה הדגם המתאים. אחרי שאתה יודע מהו המעשה הנכסף, המעשה שמוביל אותך לאן שאתה רוצה להגיע, תבדוק אם השביל שאתה הולך בו הוא השביל הנכון. אם הדבר הזה שמגיע ליד שלך, כמו כל בן אדם שקונה סחורה, תבדוק אם זוהי הסחורה שאותה רצית. נכון, אם לא תקול לך פה חתול בשק. והדבר הזה, שהוא כמובן העבודה העיקרית, בואו נגיד, לא לגמרי נכון, בואו נגיד שאנחנו כבר פחות או יותר יודעים מהו הטוב האמיתי שיבחר בו האדם. זה לא נכון. זה סוג הדברים שאם אדם רק יודע אותם בידיעה חיצונית ולא מפנים אותם, אז הוא לא יגיע. אדם רק יודע בידיעה חיצונית. מה זה לשמור שבת? אדם רק יודע בידיעה חיצונית. מה זה לתת צדקה? ומה היא מצוות הצדקה? או כל מצווה אחרת. אדם יודע רק בידיעה חיצונית מה המשמעות של תפילה. הוא לא יפנים את זה, הוא בעצם לא הגיע כאן לדבר הראשון. צריכים לחשוב, השבת, צריכים לחשוב, השבת דורשת מחשבה. ובשבת יש הרבה זמן לחשוב. אבל כדאי לחשוב בערב שבת, 5 דקות לפני שבת, כדאי לחשוב. מה זה שבת? תדעו לכם, תעשו את הניסיון. קחו, תעשו לי טובה אישית, קחו לכם 6 דקות, לא יותר, 7, כדי שזה יהיה דומה שבת. כן, 7 דקות, לא יותר. לפני כניסת שבת, אני אומר לכם את זה עכשיו בימי שישי קצרים שיותר משובח, אבל אפשר. 7 דקות, תשמעו בקולי. עם בגדים לבנים, תשבו, תחשבו מה זה שבת. למה אתם נכנסים? מה אתם יכולים לקנות מהשבת הזאת? אחרי שתיגמר השבת, תגידו לעצמכם, לא לי. אם היה כדאי, מה שווה את זה? אני אומר לכם שווה את זה. תחשוב לפני שבת, מה זה שבת? מה אומרת לך שבת פרשת וישת? באופן יותר קונקרטי. אבל שבת זה לא רק פרשת שבוע, שבת זה קדושה. מה אומרת לך בכלל השבת הזאת? ומה המשמעות המיוחדת של שבת וישת? עושה עכשיו. נעשה שהמחשבה הזאת תלווה אותך בשבת, אם צאת לשבת, תעשה את החשבון אם היה כדאי. ואני אומר לכם, היה כדאי. גם אני לא מספיק כל שבת לעשות את זה, אבל כי אני מספיק זה כדאי. לא הלך ביום שישי, שהוא תמיד יום לחוץ, בעיקר בחורף, תעשה את זה בתחילת השבת. שב, תחשוב על זה בשעת קבלת שבת. בלחדו עדית. שב, תחשוב על זה. מה המשמעות של השבת? למה אני נכנס? תראו את כל המושג קבלת שבת. כל המושג קבלת שבת נועד להכין את האדם. תדעו לכם שכל הקבלת שבת שאנחנו עושים, בישיבה הזאת טוב, ובבתי הכנסת זה פחות טוב. אומרים קבלת שבת זה כבר בשבת. זה לא ככה צריך להיות. אינו אצלנו את המנהג, בצדק. אתם יודעים ודאי שיש, אומרים ניחום אבלים לפני מזמור של ליום השבת. מה קרים את המנהג הזה, נכון? שאחרי לחדו איתי, לפני מזמור של המשפט, אומרים ניחום אבלים. נתקלתם פעם בדבר הזה? אצלנו שינו את זה. עושים את זה לפני קבל השבת, ואתם מבינים למה. צריכים לנחם את האבל לפני כניסת השבת. אתה לא יכול לנחם את האבל בתוך השבת. השבת לא מנחם עם אבלים. אבל במינה גם קורה, את קבלת שבת, אומרים לך, דודי, לקראת קלה בתי שבת תקבלה. אומרים לפני שנכנסית שבת. אצלנו בבתי הכנסת כבר אומרים שאחרי, בישיבה הזאת ככה שומרים על איזושהי פרופורציה, אבל... קצת יותר טוב, כשאתם מגיעים הביתה לבית כנסת, זה כבר בדרך כלל... זה כבר לא, זה מקומות שמתחילים על פי לוח תל אביב, ומתחילים תפילת מנחה 10 דקות אחרי הדלקת נרות. אז בעצם אין טעם קבלת שבת, אין תוספת שבת, אין שום דבר. פה קצת הקדימו את זה ורצו רצים קצת בסוף חזרת השעץ ואומרים איזשהו משהו, שרים בבית הכנסת שם איזשהו שיר ש... יש מאותו קבלת שבת לפני שמתחילים לחון הרננה, כיוון שחון הרננה כבר היה להשקיע. כן, אז מספיקים להגיד בשיר.
מה עם ירושלים?
מה?
מה עם ירושלים?
תלוי מתי נכנסים לבית הכנסת. אני הייתי ירושלמי, אני זוכר שתפילה הייתה 25 דקות אחרי הדלקת נרות. זה עוד פעם קצת מוכר. אם היית עושה מקבל שבת כמו בירושלים, והולך לבית הכנסת 10 דקות אחרי הדלקת נרות, זה מה שהיה צריך. אבל זה לא עושה. אבל בואו נגיד, אפילו אצלנו, בזמן קבלת שבת, אדם יחשוב מה זה שבת, למה אני נכנס. למה אני נכנס עכשיו? מה צריכה להגיד לי שבת פרשת וישב? לא את כל הפרשת. דבר אחד שפרשת וישב צריכה להגיד לי. יש ברוך השם, יכול למנות לכם 20 דברים שהפרשת צריכה להגיד לי. אבל דבר אחד שהפרשת צריכה להגיד לי. אפשר ללמוד כל פרשת, ללמוד איזשהו מוסר אחד שילווה אותנו בשבת. אחד בשבת. תראו ששבת נותנת רווח גדול. נותנת רווח גדול. אתם באים לבית כנסת, תאמינו לי, לא צריכים להפסיד דקה תפילה. במקום איזשהו עיתון שבת שרופץ שם לידכם על, על הזה, תחשבו מה זה שבת ומה השבת שלך. במקום לקרוא פרסומות על נסיעה לחוץ לארץ בעיתוני השבת העיקרים שלנו. ראיתי פרסומת, לא בעיתון שם, ראיתי פרסומת יפה. נסיעה ללאס וגאס, וכתוב ספר תורת שמות וכשרות למהדרין. כן? אני לא יודע, אתם יודעים מה זה לאס וגאס, כן?
נבל ברשות התורה.
לוס אנג'לס, כן? נסיעה ללאס וגאס, מובטח ספר תורת שמות וכשרות למהדרין. טוב.
טובל ושרת בידו.
מה?
טובל ושרת בידו.
אבל לעניין שלנו, זה דבר אחד, שיתבונן מה הוא הטוב האמיתי, חשוב להתבונן. אבל הדבר שבגר יעסיק אותנו, ואנחנו יודעים שזה הדבר העיקרי שיעסיק אותנו, זה כמובן לבדוק את המעשים שלנו. לגבי המעשים שלנו, הוא אומר, שתי בדיקות. בשעת מעשה ושלא בשעת. שעת מעשה שלא יעשה שום מעשה, מבלי שישקול אותו באוזני זאת הייתה. מכירים את הביטוי לספור עד 10? כביטוי, מוכר לכם? זה ביטוי שעוזר הרבה בחיים. פתאום מישהו מפתיע אותך במשהו, אומר לך איזה משהו, מקומם אותך, מעצבן אותך, כבר לא יודע מה. ספור עד 10 ואז תעלה. הספירה עד 10 איפשהו מרגיעה, נותנת לך את האפשרות לשקול ולחשוב. יש כלל ברזל, אני לפעמים כותב מאמרים לעיתונות. אני כותב בדרך כלל את המאמרים, הזמן שאני כותב אותם אחד בלילה, זה הזמן שלי לכתוב מאמרים לעיתונות. אני לא אוהב. אבל אז אני כותב את המאמרים, אני לא שולח אותם אף פעם. חכה איתם, למחרת בבוקר אני קורא אותם, תקן את מה שצריך שולח. יש לי בימות שער 40 תיקונים. תיקונים מהותיים, לא פשקים. לחשוב על הדברים שעושים. כתבת, תקרא את זה עוד פעם, תראה אם זה מושכן בעיניך. תחליט מה אתה רוצה לשלוח. בדיבורים על אחת כמה וכמה. בן אדם יספור עד 10 לפני שהוא מדבר. אתם יודעים מה? בואו אני אדבר איתכם על דבר שלא נוגע לכם. לי הוא נוגע, לכם הוא לא נוגע. כי בגיל שלכם לא צריכים להיות מוטרדים. תספור עד 10 לפני שאתה אוכל, לפני שאתה מכניס משהו לך. אני לא מדבר על כשרות. אני אומר משהו שלא מתאים לכם עכשיו, מתאים לכם עוד 40 שנה. אתה תספור עד 10 לפני שאתה מכניס משהו לפה, המשקל שלך יהיה 10 קילו פחות, מאשר אם אתה לא תספור עד 10 לפני שאתה. תראה עד 10, לא. לי איזו שמחה משפחתית, הייתי היום שם, הבאתי לעובדי המדבר, אני רק לרמים, ואימא של הרמים, לקחתי את זה לעובדי המדבר. הבאתי להם עוגת קרם שוקולד, אהבה לילה. אני אומר לכם, מי שיספור עד 10 לפני כן, לא יוכל את זה. מי שלא יספור, זה עוגה שאתה נותן שניים, רק להכניס לה. מת עוגת. אבל אם תשמור עד 10, אתה תחשוב, תראה, שלא כדאי. אני לא מדבר, אם צריכים לחשוב של הקשרות, לכל מיני שאלות כאלה, אבל זה לא כך מצוי אצלנו, אבל אם מישהו בחוץ לארץ, אז זה כן מצוי. תשמור עד 10, לפני, שאתה מכניס לפני. אני יודעים מה, לספור עד 11 לפני שאתה מוציא משהו. לפני מעשה שאתה עושה. לספור עד 10. הלוואי שאפשר היה לחשוב על זה במושגים כמו נהיגה. לא הולך, כי אתה שומע את הכביש, אם כל עד אחד לספור עד 10 לפני כל שיבוב, אז זה היה לנו בעיה. אבל אם היה ניתן לעשות את זה, לפני שאתה עוקף לספור עד 10. כל מיני דברים אחרים. אני מתכוון באופן עקרוני. מכמה דברים היינו ניצלים. אי אפשר, זו רימה שם שוטפת מדי, אבל אני מדבר מן הבחינה העקרונית. הוא אומר כאן, בשעת מעשה שלא יעשה שום דבר בלי שישקוט לו בעצמי סוגל. אתה רוצה לעשות משהו? אתה תשאל, אתה שם, רגע, זה מקדם אותי למטח, אבל זה לא מקדם אותי למטח. אני אשמין בזה ואני ארזם בזה. לא חשוב, כן, אני אתן דוגמה שולה. אבל אני מדבר בעיקרון. זה מקדם אותי למטרה שלי, או זה לא מקדם אותי למטרה שלי. תחשוב על זה. על הדרך שאתה עושה את זה. אם אדם יחשוב לפני מעשה שהוא עושה, הוא ימנע את עצמו מכל מיני דברים, שאחר כך ביום כיפור הוא צריך להתחיל לחשוב למה עשיתי את זה. ימנע מכל מיני דברים. יתר על כך, אם אדם יחשוב גם לפני דברים שהוא עושה, שמור עד 10 לפני תפילת 18. יש כאלה שומרים עד 10 ואומרים עושה שלום עם רומיו, אני לא מתכוון את זה. ושמור עד 10 לפני שאתה עומד 18. כל ההכנות שלנו נועדו לקראת זה, מה זה אשרי? למה אומרים אשרי? מי מחייב בכלל להגיד אשרי לפני תפילת מלכה? זה לא חלק מהנוסח של תפילת מלכה. נוסח של תפילת מלכה זה למה לפני הקדוש ברוך הוא בתפילת עמידה. למה אומרים אשרי? תשובה?
הכנה.
הכנה. שלא תיכנס בבהילות, אתה רואה לפעמים איזה ילד, אני יודע, רץ לך, אני יודע, מהמגרש משחקים, מגיע לבנקנט, ככה, לשאר הוא כבר יש את החוויה וישאר הוא כבר באמצע 18. שלא תיכנס בבהילות. תחשוב כמה מילים קודם. כשאתה עומד לפני הקדוש ברוך הוא, זאת המטרה. בסדר, תפילת שחרית זה כבר לבש מושגים קצת אחרים של סליחת גאולה לתפילה. אבל זה גם כן עובד על אותו עיקרון. החצי קדיש, למה הוא נועד? מי אמר שצריך חצי קדיש? בערבית. יש מה, להכין. ברור, אם אתה תחשוב על יש מרב ואברך, אם אתה תחשוב על שם, יהיה לך הכנה. אבל זה לא זמן להסתכל אז בדף קשר. להציץ לחדשות האחרונות. זה זמן להתכונן לתפילת 18. מתי תספור עד 10 לפני תפילת 18 באופן עקרוני, תפילה שלך תראה קצת אחר. אני לקחתי על עצמי פעם. לכוון בדבר אחד בשמונה עשרה, השם שפתיי תפתח ופי אגיד תפתח. רק זה, שביקשתי מהקדוש ברוך הוא שיפתח לי את השפתיי. זה לא זה, רק זה בהמשך, לא רק שמה שיפתח לי את השפתיי. יש לי עכשיו דברים אחרים. לא זה, אני אגיד לכם שכל תפילה 18 שלי זה תפילה של ביזו שם מניפולי, אני לא אגיד לכם. רחוק מזה, אני אגיד לכם שתפילה 18 שלי יותר טובה משלכם, גם את זה אני לא אגיד. זה לא נכון. אבל זה לא שם. אני מכוון, מה שם שפתיי תפתח, תפתח. למה? אם אדם לומד להתעכל, לחשוב, לפני שהוא עושה משהו, זה עושה לו בכל תחום בעלי. זה עושה גם בתחומים, בתחומי חולים גמורים. אני מכיר במקרה אחד שלא מזמן, פיתור אותה מעבדה, נתנו לה עבדה פחות טובה. למה? רק בגלל שיש לה פה גדול ואי אפשר היה לסבול אותה. לא חבל. ותיקה בעבודה וצריכה את הכסף ואת הכל, ופה גדול, לא יכלו לסבול אותה. נתנו לה עבודה פחות טובה, לא חבל. מנוסה, מקצועית. אבל מי יכול לסבול מישהו עם פה? אבל מישהו עם פה כזה גדול, אי אפשר היה לסבול. אני עכשיו אוכל, בלי שום קשר, שאלות, מערכת היחסים, הקדוש ברוך הוא כן או לא, נעזור, זה גם טוב בחיים. זה טוב בדיבור, זה טוב במעשה. זה טוב בהכנה לפני הקדוש ברוך הוא. ללמוד איך לשקול את זה במוזני, זאת הידיעה, מה שהוא אומר כאן. זה שער הזיות. לשון אחרת, שוב נדמה את זה לחיים בצבא, אתה מגיע לשדה מוקשים. ישאלו חייל בחיל הנדסה, איך הולכים שמגיעים לשדה מוקשים? אתם בטח יודעים. יש דקר. כאן בודק, 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 בודק. עושה צעד. בודק, 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 בודק. עושה עוד צעד. בודק, 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 בודק. בום! כן, נגיד, שכחת לעשות את הצעד הזה. איתו משהו. יכול להיות שעשר פעמים לא התפוצץ לך, למרות ששכחת לעשות את זה. פעם אחת הוא התפוצץ והתברר שכל העסק לא היה כדאי. בואו נדמה את זה לאדם שעולה על מכונית. שניים עולים על מכונית, אחד בודק שמן מים ואוויר בצמיגים, ואחד לא בודק שמן מים ואוויר בצמיגים. שניים. זה שלא בדק, יצא קודם. ירוויח שלוש דקות. לא בטוח שהוא יגיע קודם. היום הוא יכול להיות, הם כבר מספיק טובות, שיש סיכוי טוב שהוא יגיע קודם. יכול להיות שהיו כשאני הייתי בגילכם, ממש לא בטוח שהוא יגיע קודם. ממש לא בטוח.
הרב בודק כל יום?
לא. גם כן, גם אני אצלם. אבל מה אני אגיד לך, אתמול בדקתי, והתברר שבגלגל אחד לא היה אוויר, והתברר, אני יודע, אחד הילדים שלי נשאר. לא יודע על מעלה, אני אפשר להחליף, ואני אפשר לתקן, אני בודק, בואו נגיד, שמן מים אני בודק, אני אמור לבדוק, לפי שאני עושה כל שבוע. אוויר בצמיגים אני בודק קצת יותר. אוויר בצמיגים זה פיקוח נפש, שמן מים זה לא פיקוח נפש, רק שום הרכב יד שם. אוויר בצמיגים זה יכול לגרום לסטייה של הרכב. שמי תקין, מציל חיים, אתם ודאי יודעים. לא טוב, אני בדקתי פעם, אני לא יודע מה קרה לשני צמיגים שלי, סיפרתי לך. שמי כשלי צריך להיות 32 PC שם, ואחד היה 9 ואחד היה 54, לא ידע איך זה יקרה, אין לי מושג. אין לי מושג אדם איך זה יקרה. ניפחתי את שני הצמיגים כמו שצריך, ואחד הורדתי אפילו ומאחד, אבל מוחד החלפתי שני צמיגים, עלתי 800 שקל, מה אני אעשה? לא יכול לשאול שגים כאלה. אבל אם אתה כבר שואל, אז זה קשור לשער הזיות. אוויר בצמיגים צריכים לבדוק. לבדוק, אני כל פעם, אני משתדל כל פעם. לא מצליח. גם אני לא כך בסדר. מה, אני לא כשאתי בסדר. נכנס תחנת דלק, תבדוק אוויר בצמיגים. אני אמור לבדוק. שמן מים. תאמין לי זה חושך. הרבה בחיים, אם אתה בודק שמן מים כמו שצריך, אני משתדל פעם שבוע להציץ. משתדל. אני אגיד לך שאני עושה את זה. אני אגיד לך שאני נוהג הכי טוב שבעולם. ברוך השם, סייעתא דשמיא. אני חי, הילדים שלי חיים, אבל אני מכוון על זה כל יום ואני אעשה חשבון כל יום. ואני אגיד לך, תכף אותו בטח. אז זה אני מכוון כל יום. שכולם בחיים, שאף אחד לא חלילה הייתה לו איזושהי טוב. בוא נגיד, היה לי כבר נסים אחד שהייתה לו תאונה עם אופניים, ברוך השם חי. כן, אז זה כמובן, תסלחו לי שאני מסתכל לשון, אני הפסקה שאני צריך לברוח לי משהו כך. אז לא בגלל שאני מסליל ללמוד את זה, אני עושה לה תשארים, זה... כל השיעורים שאני נותן כל השבוע זה השיעור שאני מקבל ממנו הכי הרבה. אתם חושבים שאני מלמד אתכם כדי שאתם תדעו מסילת ישרים ושאתם תנהגו לפי מסילת ישרים, תשכחו מזה. אני מלמד אתכם בעיקר, כן, אני אומר משהו. ממש על פי המאמר הידוע של רבי ישראל מסלנט, יודעים, כן, השואל. כן, בא איזה מגיד ואמר שיחה. היה איש אחד בקהל שקיבל ממנו משהו, כבר היה כדאי שהוא אמר שיחה ל-500. ואחר כך הוא אומר, ואפילו אם רק הוא קיבל מזה משהו, ואף אחד לא קיבל מזה, רק הוא קיבל מזה, גם כן היה כן. רבותיי, זה נפקמינה. למה היא נפקמינה במה שאמרתי עכשיו? תגידו לי נפקמינה להלכה.
אם יש לך שני אנשים בשיעור, צריך לבוא עדיין להעביר אותם.
לא, השאלה תהיה כזאת. אם אני עכשיו אשאיל לכם, סליחה, כן, אם אני עכשיו אשאיל לכם משהו. אם אתם חייבים, ונגיד שיקרה לדבר משהו, אם אתם חייבים לשלם לי או לא. אם אני נותן את השיעור בשבילכם, אז אני משועבד לכם. אבל כיוון שאני נותן את השיעור בשבילי, אז אני לא משועבד לכם, אז אם אני אשאיר לכם משהו, אתם תהיו חייבים באחריות אותו, יש לי דוד. זה דווקא מילה שהגברה בסרט פעם המציא אופן. כן. רבא והתלמידים שלו, אמרו לו התלמידים, אם אתה משאיל לנו, אנחנו לא חייבים לשלם, אתה אומר, לא, אני מלמד אתכם את המשאיל שאני רוצה לקרוא. ככה אופן. אם רבא פרק השואל. בסדר, לא, אבל זה, כל השיעורים, אני אומר לכם, אני מלמד אתכם כדי שאתם תדעו. שיעור ספר שמואל, בעזרת השם שבוע הבא, שיעור כללי, זה אני מלמד אתכם כדי שאתם תדעו.
וערבים מישהו?
שיעור מסילת ישרים, תדעו לכם שאני מלמד אתכם כי אני צריך ללמוד. אני אומר לכם מוסר, תדעו לכם, אני קודם כל אומר את זה באמת, אני אומר את זה לעצמי. דבר ראשון, אני צריך את המוסר הזה. גם לגבי נהיגה וגם לגבי שמן מים וגם לגבי ברוסר. כן, מה אתה שואל?
אם בן אדם מקבל כסף על לתת שיעור והוא לוקח את זה לעצמו, זאת אומרת, לוקח את השיעור לעצמו, זה לא נחשב הונאה?
טוב, בוא, נעזוב עכשיו את הפיפול הזה, בוא, נעזוב. אני לא מקבל עליך כסף עכשיו.
לא, בכלל יש
לי. בואו. לא יורידו לי במשכורת אם אני אבטא את זה שוב. זה לא אומר, אני ברור, אני צריך, אני חייב להיות שוב תלמידים, בשביל זה אני יושב פה בישיבה.
שאלה תיאורטית.
אבל אני אומר לך את השיעור הזה, רק השיעור הזה. אני אתן אותו כדי שאני אמר. אמרתי לכם את האמת, נאמר, אני לא רוצה שתכירו לי טובה סתם, אני יודע, כמו רב שפרה, שיפור בגמרא, כן, זה, אבל בהקשר אחר. זאת אומרת. ושלא בשעת המעשה, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו. המסע, מה העניינים? תכין לעצמך כוס קפה?
מה?
אתה רוצה להכין לעצמך כוס קפה? הכל בסדר. ושלא בשעת המעשה, שיעלה לפניו זיכרון כלל מעשיו. וישקול אותם במוזני זאת, וישקול אותם כמו כן במוזני המשקל הזה. לראות בה יש בהם מהרה למה נדחה אותו, מה מן הטוב להתמיד בו ולהתחזק בו, ואם נמצא מן הרע, אז יתבנה בכל שבו, את הכל יעשה לעשות מן הרע ולהיזהר. כלומר, לא על כל דבר עוזר לספור עד 10. זה עוזר. עוזר על כל דבר. בעיקר כשאנחנו מדברים על איכויות של דברים, אבל גם כשאנחנו מדברים על הדברים, אם כן או לא. לא תמיד זה עוזר. יש דברים מסובכים יותר, יש דברים קשים יותר, יש דברים שיצרו של האדם יותר מושרש בהם, וזה דורש הכנה מראש. זה דורש הכנה מראש. אדם צריך ללמוד משגיאות, מטעויות שלו, לדעת איך להכין את עצמו לעבוד. מבחינה זאת, זה כמו, אני יודע, ישיבת הנהלה פה בישיבה, הרבה יותר מזה ישיבת הנהלה של איזה בנק, או של הבורשה, או של כל מיני דברים אחרים, אבל אני מכיר את זה. לא ישבתי בשום ישיבת הנהלה של שום בנק, ישיבת הנהלה של הישיבה כאן, אני יודע איך יושבים שם. אני יודע מה עושים שם. הם מדברים על הבעיות, הם מדברים על הטעויות, הם מנסים למצוא דרך, איך להתגבר. זה דבר יסודי מאוד. להודות בטעויות, לדעת שהן קיימות, לחפש דרך. ולא מגיעים לכלום. אדם הולך כל הזמן דוח ישר. איך אמרו פעם? בן אדם שאל מישהו ברחוב איפה זה לשכת הסעד. אז אמרו לו, תלך ישר, כל הזמן ישר, ישר, בסוף תגיע לשכת הסעד. שם אולי הכוונה קצת אחרת, אבל זה נכון, אדם לא יכול ללכת דוח ישר. עומד מולו היצר הרע. עומד שם להבדיל. כמו המלאך לפני בלעם, ולפעמים צריכים לטעוק לשדה, לפעמים להילחץ על הקיר, לפעמים מפה, לפעמים משם. לא תמיד אתה יכול ללכת שם. זה הווייז. כן? פתאום מדווח לך בכביש הראשי, יש איזה פקק, תיסע מאיזה כביש צדדי. זה החשבון, כמו שאמרנו בסוף היום. בשלוש פעמים בשבוע, בפעמיים בשבוע. תבדוק איפה היו הטעויות שלי. הטעויות שלי השבוע היו א', ב', ג'. ואז אתה שואל את עצמך את השאלה, איך אני נמנע מזה בשבוע הבא? א', ב', ג'. טוב. כמה זמן לקח לי להגיד את זה? תאמינו לי, זה לא לוקח הרבה יותר זמן מה שאמרתי. אדם יבדוק את הטעויות שלו. ימצא לא יותר משלוש טעויות. תראו לו בשלושת הימים האחרונים. נמצא לעצמו איזושהי דרך איך לתקן את הטעויות האלה, לא מסובך. הוא כבר בדרך האחרונה. זה אפשרי. אל תעשו את כל החיים שלכם. תתרגלו את זה פעם אחת. תבדקו את המסקנות שלכם. זה בהחלט אפשרי לעשות את זה. בואו נגיד, אל תשכחו שאנחנו רק בשער הזהירות. אבל גם שער הזהירות שלנו. יהיו אחר כך תרגולים לשערים יותר מסובכים. שער הנקיות זה יותר מסובכים. שער הזהירות, אפשר לתרגל את זה, אפשר עם הדבר הזה להגיע לך. כדאי לנסות. זהו, אנחנו כבר צריכים לסיים כאן. אז סליחה, שהשבוע היה קצת קצר, אני אסור.